אורחים בירוק, פרק 500, מרגש מאוד מאוד. היום יש לנו רעיון מיוחד עם הקפטן הגולה הראשון של מכבי, למעשה גם השני כרגע בגלות. שמחים מאוד לארח את נטע לוי, מה שלומך נטע?
אהלן, צהריים טובים. אני בסדר גמור, יפן הרחוקה. זהו, מחר משחק חוץ, אז אנחנו במלון, זמן טוב לדבר.
מעולה. אז אני אתחיל ואומר שאנחנו לפני כמעט 8 שנים וקצת יותר מ-500 פרקים, חצי שנה בערך אחרי שאתה התחלת את קריירת הבוגרים, עלה לאוויר הפרק
ממש.
הראשון בהסקט שלנו, והיום מבחינתנו אין באמת אורח יותר מתאים כדי לזכור את מה שעבר גם עלינו וגם על מכבי בשנים האלו של היובש והזריעה והפריחה שאנחנו זוכים לה. איתנו הערב גם, הבוקר, גם מתן גילאור ויוסף ואנונו, מה שלומכם?
יכול להיות יותר טוב, מתרגש כמו ילד.
ממש, ממש. אשתי כבר לפני כמה דקות אמרה, אולי אני אשנה את השם שלי לנטע לוי, אולי גם תתרגש ככה לקראתי. ודניאל דניאל שפע נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, אני עמית פרלה. בואו נצא לדרך. נטע, רגע לפני שנצלול קצת גם לזיכרונות ולהתחלת הקריירה, אם יתאפשר לך לחוות מחדש רגע אחד, או לשחק מחדש משחק אחד שהיה לך בקריירה עד עכשיו, לאיזה משחק היית חוזר?
תראה, זו שאלה מתחילה, כי באמת היו הרבה משחקים לאחרונה במכבי מאוד מרגשים. פריס סן ז'רמן בבית היה, מעבר לרגע שהיה משהו מאוד מאוד עוצמתי במשחק הזה, כי איך שהגענו לאצטדיון, הוא היה כבר מלא, זאת אומרת שגם באנו, אתה יודע, לפני החימום אפילו עלינו למגרש, וכולם כבר הגיעו מוקדם מאוד, וזה צמרמורת שקשה באמת להסביר במילים. אז כך שזה משחק שאני מאוד ארצה לחזור למשחק הזה בסמי, אבל היו הרבה הרבה משחקים מרגשים, אני חושב שזה היה הכי עוצמתי.
כן, גם הרבה בקהל חושבים ומרגישים ככה, ונלך באמת ככה קצת להתחלה. איפה בעצם התחלת עם כדורגל, אם כאוהד, אם כשחקן, איפה המסגרת הראשונה ששיחקת בה, ואיפה עוד לפני זה, מי חיבר אותך לעולם הזה בכלל?
בגיל 9 עברתי לגור בארצות הברית, עבודה של אבא שלי. עברנו, באמת שנה לפני זה, תמיד שיחקתי כדורגל אתה יודע, בקיבוץ, במגרש, אבל האמת שבכיתה ד' עברתי לכדורסל, לא זוכר מה הסיבה, עברתי לכדורסל, ושעברתי לארצות הברית, הכרנו משפחה ישראלית, והילד שלהם שיחק כדורגל, ואתה יודע, לא היה לי חברים, לא הכרתי את השפה, אז נרשמתי לכדורגל, ושם באמת שיחקתי את כל הספורט, כי זה עונות אחרות, אתה יודע, בארצות הברית כל עונה זה ספורט אחר, אבל כדורגל היה לי הכי משמעותי, היינו נוסעים רחוק, משחקי חוץ, אבא שלי היה ישן איתי במלונות אפילו, 3 שעות נסיעה, ושם זה התחיל, ושחזרתי אחרי 4 שנים שהתקדמתי שם בכדורגל, וגם הרגשתי שאני מאוד אוהב את זה ויכול להתקדם בזה, אז באמת הגעתי למבחנים במכבי חיפה, פעם ראשונה, האמת שהמבחן הראשון שלי היה בנהלל, הלכתי לנהלל, עשיתי כמה אימונים שם, ואז היה שחקן במחלקת הנוער במכבי חיפה, רותם בנצר, שאמר לי לנסות בקצף, וזהו, והתחלתי את המסלול שלי במכבי בגיל 13, אחרי 3 שבועות של מבחנים, באתי בארצות הברית, הייתי בכלל קשר קדמי, התקבלתי למכבי בתור בלם, ובהמשך עברתי לאמצע, אתה יודע, בין לבין, בין קשר קדמי לבלם. אז זה ההתחלה, אתה יודע, לפני שהכל התחיל להיות מאוד מאוד אינטנסיבי ומקצועי, זאת ההתחלה הראשונה שלי בכדורגל.
ובקיבוץ, קיבוץ צפוני כמובן, כולם היו מכבי? שהיו ככה כאלה שניסו לגרור אותך לעוד קבוצות אחרות?
כולם היו מכבי וכולם עד היום מכבי, זאת אומרת שמשגעים אותי גם, אתה יודע, בכל הזדמנות שיש, גם משגעים אותי לחזור למכבי, כי כולם ביציע הצפוני. אני גם הייתי בקריית אליעזר, בין לבין שהייתי בארצות הברית, שהייתי חוזר, הייתי במהפך של 4-3, אם אני לא טועה, הייתי באיזה משחק גדול בקריית אליעזר, אני לא זוכר אותו, שקפצנו גם מ-14 ל-13, מ-9 ל-13, מה זה סייגים? 13, נכון?
11-12.
אז מ-13 ל-11-12, משהו כזה. אבל כל החברים שלי בטח מכבי והמשפחה.
המהפך, אגב, אני רק אגיד, הוא מדבר על אוקטובר ולא על המהפך בשנות ה-90 של 4-3 נגד הפועל תל אביב.
היה גם נגד ביתר, זה היה משחק חוץ.
לא, באירופה.
אוקטובר,
כן.
אוקטובר היה בבית?
כן, כן. 3-0 ל-4-3.
אז כן, אז הייתי במשחק הזה, כן, כן. אז החברים באמת, כל משחק מנויים כבר הרבה שנים, אני, אתה יודע, מי שהגעת הייתי הולך, הייתי גם מביא כדורים, אבל לא איתם ביחד.
זה מעניין, הקטע הזה שאתה אומר על ארצות הברית, כי במכבי בשנים האחרונות, יש לנו עכשיו את קינדה ששיחק שם, אבל יש גם את פיירו שחלק מהחינוך הספורטיבי שלו היה שם, וגם ג'וש כהן. אתה חושב שיש משהו בחינוך הספורטיבי בארצות הברית שהוא מיוחד לעומת אירופה, שלא לדבר על ישראל, שזה משהו שתרם להתפתחות שלך?
אני לא יודע להשוות לאירופה, כי לא הייתי, ובארצות הברית, אתה יודע, בסוף הייתי ילד, זאת אומרת שעשיתי הכל מאהבה לספורט, שיחקתי כדורסל ושיחקתי פוטבול אמריקאי ושיחקתי כדורגל. כמו שאמרתי, כדורגל זה גם היה בקבוצה חיצונית, הכדורסל והפוטבול היה במסגרת הבית ספר. אני לא יודע אם יש משהו מיוחד, כי לא הייתי גם בשנים האלה בארץ, ושהגעתי בגיל 13-14 זה כבר נהיה קצת יותר מקצועני, אבל הם כן הקפידו מגיל מאוד מאוד צעיר ללכת לחדר כושר, שאני לא יודע אם זה היה נהוג בארץ בזמנו, וכן היו עושים את הדברים, אתה יודע, בכיף, ואני מתאר לעצמי, אבל שגם בארץ זה די דומה היום.
נציין גם את קני סייף, שהיה מנבחרת ארצות הברית זומן.
גם קני, נכון.
הנה, מתן תמיד תורם לנו עם העובדות, זה יכול לעזור לפעמים. נטע, תגיד, היה לך איזשהו מודל כשחקן צעיר בתחילת הקריירה שאמרת, כזה אני רוצה להיות?
אז אתה לא ילד הגיל מדובר, כי שהתחלתי להיות יותר, אתה יודע, שזה התחיל להיות יותר רציני, וגם התחלתי להיות קשר אחורי ממש, והבנתי שזה התפקיד, אז מאוד אהבתי להסתכל על סרג'ו בוסקץ, של ברצלונה הגדולה עם צ'אבי ואינייסטה. לפני זה, אתה יודע, כולנו אהבנו את רונלדיניו, ואז מסי שהגיע, ואנרי לפני, אבל לא היה איזה מישהו אחד ששמרתי שאני רוצה להיות כמור.
רציתי לשאול, הייתה לך, כלומר, אמרת שבארצות הברית שיחקת קשר קדמי, ואז שהגעת לכאן, קבלת בתור לך, ברצון שלך, בתור ילד שהתחלת לשחק, הייתה עמדה שאמרת, זה אני רוצה להיות, אני רוצה להיות קשר, אני רוצה, כי סרג'יו בוסקט זה
דמות מאוד, נכון,
כאילו
באמת,
זה קשר אחורי.
כמו שאמרתי, בארצות הברית הייתי מפקיע הרבה גולים ומבשל, והייתי בעמדה הרבה הרבה יותר קדמית, ואז שהגעתי למכבי, בעצם ירדתי אחורה לעמדה, אתה יודע, אחת לפני השוער, שזה היה משהו שונה לגמרי, אבל עצם זה שהתקבלתי למכבי, זה לא עניין אותי איפה אני אשחק, כשעשיתי מבחנים, לא חשבתי על זה בכלל, לא חשבתי על עמדה, לא חשבתי על מה אני אעשה, פשוט רציתי, אתה יודע, להתקבל ולהמשיך לראות לאן זה מתפתח. וסרג'ו זה הגיע אחרי, בגיל 16 הפכתי לקשר אחורי, כך שזה לא מההתחלה. אחר כך, שזה נהיה יותר מקצועי, אז באמת התחלתי לראות את בוסקץ בקטע גם ללמוד, אתה יודע, להשתפר ולראות מה הוא עושה במשחק, ומאוד אהבתי לראות אותו, אבל היו גם אחרים שהסתכלתי עליהם, והיום אני בכלל לא אוהב להסתכל על כולם, כי אין מישהו שאתה יודע, כדורגל הוא מאוד דינמי, צריך לעשות הרבה דברים היום.
איזה עצות היית נותן לילד שמתחיל היום את הצעדים הראשונים שלו במכבי או בקבוצה אחרת וחולם להיות נטע לביא?
קודם כל, אני חושב שצריך לעשות את הכל בגילאים הצעירים מאהבה, ולא כי מכריחים או לא כי הוא עושה, אז אני גם צריך לעשות את זה, צריך לאהוב את מה שהילדים עושים בעצם, כי אם המוטיבציה מגיעה מאהבה ומהנאה שכיף, אז אני חושב שאפשר להשקיע הרבה יותר ולוותר על דברים אחרים, כי בגילאים האלה בשביל, אתה יודע, יש המון פיתויים והחברים יוצאים לבלות ולא הולכים לישון מוקדם לפני משחק, אבל אם באמת אוהבים את הכדורגל והמוטיבציה היא באה ממקום של כיף, אז יותר קל לעשות את הדברים האלה. דבר שני שאני תמיד אומר שאין באמת חוקים, אין אם תעשה ככה אז תהיה שחקן, ואם אתה יודע, תעשה רק אימונים אישיים אז תהפוך להיות שחקן, אבל כן צריך כל הזמן להתמיד וכל הזמן לרצות להשתפר ושזה יבוא ממך. זאת אומרת שאני מאמין שאם זה בא ממך, אז זה באמת אמיתי וזה לא כי מישהו מכריח אותך לעשות אימון כזה או אחר.
עכשיו ניגע בקריירת הבוגרים, אתה מתחיל ב-15-16 מתחת לרוני לוי כמאמן, עונה שלא מתחילה משהו, ובכל זאת אתה עולה בדרבי אחרי איזושהי הופעת בכורה בגביע הטוטו, ועושה מהפך בדרבי, מה אתה זוכר מההופעות הראשונות, מהחוויות הראשונות כשחקן בוגרים שהוא כבר לא רק באימונים אלא גם חלק מההרכב?
כן, אז האמת שהכל קרה די במקרה, אפשר להגיד, כי בקיץ ציינתי שנה שנייה נוער, והיו כמה שחקנים בגיל שלי, ואז באותה תקופה חרי גיל היה מתחיל את המחנה אימונים עם הבוגרים, ואני היחיד שלא התחלתי, ובאמת הייתה לי דילמה אם אפילו לצאת בהשאלה, או אתה יודע, לנסות משהו אחר. ואז היה בנוער את איתי מורדכי, שבאמת לקח אותי לשיחה, היה לנו שיחה של איזה שעתיים בארומה ליד, בים, ליד קצף, שבסוף השיחה החלטנו שאני אתחיל בנוער, ונראה לאן זה מתקדם. אני החלטתי מהסיבה הפשוטה, גם שואלים אותי לפעמים, כי להיות במכבי לא תמיד אפשר, ולהיות בקבוצה אחרת תמיד אפשר, אז ראיתי את זה כעוד שנה של גם התקדמות, גם ניסיון, וגם, אתה יודע, הזדמנות שאם במקרה יעלו אותי, אז יש לי פה עוד הזדמנות להוכיח. התחלנו את העונה, בנוער היינו טובים, אתה יודע, ניצחונות, אבו פניה הייתי, אופרי ארד, ולקראת נובמבר באמת היה איזה משחק בקריית שמונה שהתבטל, והוא לא, כאילו, הוא בגלל שהוא התבטל לפני, ומכבי כבר עלו לרבע הגמר, או שמינית, מה, לא דוחה כבר. רוני לקח כמה שחקנים מהנוער לשחק, והוא היה מרוצה מהמשחק הזה גם, התאמנתי לפני המשחק הזה איזה פעמיים עם הבוגרים, אני חושב, ואחרי המשחק התחלתי להתאמן באופן קבוע, ובאמת אחרי שבוע, שבועיים, היה לי הופעת בכורה בדרבי. האמת שאני יצאתי מהמגרש לפני המהפך, אבל מאז המשכתי באופן רציף לשחק, ואתה יודע, זה היה, בגלל שזה היה במקרה, לא היה יותר מדי זמן לחשוב, זאת אומרת שהכל קרה מהר, אימון משחק, אימון משחק, וכל משחק, כל אימון ראיתי את זה כהזדמנות, כי לא, אתה יודע, בגיל הזה לא, אם אתה לא טוב, בסופו של דבר יוציאו אותך, כי זה נוח, וגם יש לחץ, ואתה יודע, והקהל רוצה תוצאות, ואני באמת שמח שהצלחתי להוכיח שמגיעה לי ההזדמנות הזאת, וזהו, ומשם הכל התפתח. אני לא יודע איך זה קרה, כי זה די קרה במקרה, אבל כן אני חושב שמי שיש לו הזדמנות להישאר, אני מהראה שאני כן הייתי ממליץ לו, אבל כמובן שאין חוקים, כמו שאמרתי מקודם.
כן, זה כמו הזרות של חברות ביטוח. הליגה מסתיימת באותה עונה בתבוסה, כשמכבי עם חצי הרכב בעצם של מוצבים בבלומפילד, ואז כמה ימים אחר כך יש זכייה בגביע. איך לדעתך התבוסה הזאת השפיעה עלינו, אולי על הקבוצה היריבה, מבחינת חשש ומוטיבציה ושעננות, וכל המושגים המנטליים האלה שעוזרים לנתח בדרך כלל בדיעבד?
אז לא הבנתי יותר מדי את המשמעות, זאת אומרת שעליתי לבוגרים, אתה יודע, הייתי מאוד מאוד שקט, תקלתי הצידה, אבל לא הבנתי יותר מדי מה הולך סביבי, ולא הסתכלתי על אם נפסיד אז אולי ננצח או משהו כזה או אחר, אבל כן היה לחץ מטורף לפני הגמר, כי זה היה משהו, אתה יודע, מאוד מאוד קשה, וכולם לקחו את זה בצורה מאוד מאוד קשה את המשחק האחרון בליגה, ופתאום זה התהפך, וזה הראה פשוט שהכדורגל הוא מאוד נזיל. אני חושב שזאת הפעם הראשונה שהבנתי שהכל פה מאוד מאוד נזיל. אתה יודע, הכל יכול להשתנות משבוע לשבוע, וגם למדתי את זה אחר כך עוד ועוד ועוד. אבל שנה ראשונה הייתי מאוד מאוד בפינה שלי. אימון משחק, כמו שאמרתי מקודם. הבנתי קצת לבד בפנים שלי מה קורה סביבי, אבל לא הוצאתי שום דבר החוצה. אני חושב שלקח לי שנתיים להוציא לי החוצה יותר ויותר, אבל עם השנים יותר הבנתי המון דברים, ויותר גם הייתי מעורב.
בסוף המשחק הזה, גמר, יוסי מודיע בעצם שהוא עוזב, עובר לקבוצה שכרגע הפסידה. איך הרגשתם עם זה בחדר ההלבשה אחרי אותו משחק, ועד כמה בכלל הייתם עם מודעות והפנמה של המתיחות שיש בינו לבין הקהל לאורך העונה, לאורך החלק השני של העונה בעיקר?
זהו, אני בטוח שכל מי שהיה בכפר גלים, הרוב ידע מה קורה מסביב, וגם מבין את המשמעות. אני לא אומר את זה סתם, אני באמת לא הבנתי, אני לא ידעתי, כאילו לא הבנתי את גודל האירוע, לא הבנתי מה קורה בכלל. הייתי בפינה שלי כי הייתי ילד, לא התעסקתי בדברים האלה, לא, אתה יודע, הייתי פחות גם בתקשורת, לא היה לי מושג. אחרי שנים הבנתי את המשמעות ואת הגודל ואת האירוע. באותו הזמן, אתה יודע, גם שחגגתי, אני זוכר, אמרתי, אתה יודע, רגע אחרי הזכייה, זה הרגע הגדול בקריירה שלי, שעליתי לבוגרים כאילו חצי שנה לפני, אז בטח שזה יהיה הרגע גדול בקריירה שלי. אבל זה בעצם אומר שלא ידעתי מה הולך סביבי, ולכן גם לא הבנתי את גודל האירוע.
נטע, איך בתור שחקן שעלה לבוגרים לא מזמן, שיש לו חיבור לקבוצה גם בתור אוהד, איך אתה מרגיש באותו רגע שכאילו הקפטן שלך באותה עונה עוזב לקבוצה היריבה הכי גדולה מהילדות, כאילו גם בתור אוהד, גם בתור שחקן נערים ונוער, איך זה מרגיש כאילו ברמת המוטיבציה, ברמת ההסתכלות כאילו על העתיד, האם זה גורם לאיזשהו רגע שלילי, להפך?
אני כאילו, זה נשמע, אתה יודע, שאני בורח מזה, אני באמת לא ידעתי מה הולך סביבי. ואם תשאלו, אתה יודע, ואם תשאלו שחקנים איך הייתי בעונה הזאת, לא היה לי מושג, לא הבנתי את האירוע וגם לא ידעתי מה זה אומר. ברור שהרצתי את יוסי, ואתה יודע, הוא היה איתי גם במכבי מהרגע הראשון, וגם עזר לי להתפתח, אבל לא התעסקתי בזה. זאת אומרת, סיימנו את העונה, גם אז ישר הלכתי לנבחרת פעם ראשונה, לא הבנתי מה קורה, כאילו לא הבנתי גם לאן אנחנו הולכים, אחרי זה גם התחלנו את העונה לא טוב, ורוני פותר, ועוד פעם לא הבנתי. הייתי, אתה יודע, הייתי ילד בן 19, שהלחץ שם היה מאוד מאוד גדול, וניסיתי כאילו לשים את עצמי בפינה, כי לא הייתי מוכן עוד להתעסק בכל האירועים האלה. לאט לאט כן יותר הבנתי את סדר גודל האירוע, אני חושב שהיום הייתי מבין הרבה יותר, אבל אז ממש לא הייתי בתוך זה.
העונה שאחר כך מתחילה עם הדחה בטלין, אני לא יודע אם אני שמח או עצוב להגיד שהייתי שם איתכם בשדה תעופה באותו לילה עגום, באמת, השדה תעופה היה נטוש, שחקנים היו כמעט זרוקים בכל פינה שלו, היינו טיסה יחידה שם בלילה. מה עובר בראש לשחקן צעיר בסיטואציה הזאת?
אני זוכר את הרגע הזה כרגע מאוד קשה, כי באמת כולם היו בהלם מוחלט, זאת אומרת אף אחד לא דיבר עם אף אחד, כולם, אתה זוכר את זה גם, כולם היו בפינה שלהם, וגם התחלנו, אתה יודע, הרבה שחקנים עזבו, ופתאום גם היה לה יותר ציפיות מהעונה הקודמת, ואני זוכר שזה היה הלם מוחלט, ממש זכור לי בראש הטיסה חזרה.
כן, אפילו אני זוכר את ינקלה יושב עם הדירקטוריון פחות או יותר, ועם קרלסן במסעדה כזאת קטנה שעוד הייתה פתוחה שם, ורוני לוי בפינה אחרת לגמרי, זה באמת היה נראה כמו משהו מפורק לגמרי, ואחר כך התחילה שרשרת של אנשים שעברו פה, מולנסטין במקום רוני לוי, ולוזון במקום מולנסטין, וקרלסן הולך ו... בא לוזון ופתאום חוגגים עלייה לפלייאוף העליון, ואחר כך בא אלח ופרד רוטן. איך בכלל כקבוצה אתם מצליחים באיזשהו מקום להתאמן ולתפקד בסיטואציה כזאת של באמת החלפות בתדירות שהיא בלתי נתפסת?
אני חושב שהתקופה הזאת היא תקופה שזכורה לי, זכורה לי טוב, המון החלפות מאמנים, המון אי ודאות, ובאיזשהו אופן זה ביגר אותי. אתה יודע, התחלתי להיכנס יותר לעניינים עם עצמי, התחלתי להבין שזה לא, שאני לא כבר הילד שעולה מהנוער, הייתה לי גם באמצע פציעה ארוכה במפסעה של חצי שנה כמעט, וזה רגעים שהתחלתי באמת להיות גם יותר לאט לאט יותר מעורב, וגם יותר להבין את הדברים, את סדר גודל הדברים. ההחלפות מאמנים, אתה יודע, זה לא היה כל פעם נכנס, אתה יודע, ינקלה בא, מודיע לנו שמחליפים מאמן, מישהו אחר בא, בטח לשחקנים צעירים זה לא היה משהו קל, אבל זה ביגר אותי, זה מאוד ביגר אותי וזה מאוד הכין אותי, הלוואי ואתה יודע, לא היינו צריכים לעבור את זה, והיה הרבה יותר נוח וכיף מההתחלה, אבל זה גם חלק מהדרך, ויכול להיות שלא הלוואי, וזה יכול להיות שדווקא הדרך הזאת עשתה את הכל יותר מתוק, ואתה יודע, וגם קידמה אותי באיזשהו אופן, כי הייתי ממש צריך הרבה יותר להשקיע אתה יודע, ממקום שהכל הולך, ואתה משחק, ואז פתאום אתה לא משחק, ואתה רגיל רק לשחק, אז יכול להיות שזה עזר לי בקריירה, אני מאמין שזה עזר לי בקריירה, לא יכול להיות.
בקיץ בין העונות של לוזון מגיע גל אלברמן, הוא בהתחלה מקבל את עמדת הקשה אחורי הפותח, עם הזמן הוא קצת נדחק, אתה תופס מקום יותר משמעותי, ולאורך השנים יצא לך להתאמן איתו. כמה אתה מרגיש שהאימונים עם אלברמן סייעו לך, קידמו אותך, והאם הוא עבד איתך אישית על דברים ספציפיים?
אני חושב שגל הגיע ובאמת התחיל לשחק, אחר כך קוסטה שיחק שש, אני לא שיחקתי אצל גיא יותר מדי, זה באותה עונה גם נפצעתי בעבות אוקטובר, נובמבר לחצי שנה, שחזרתי, פרד היה המאמן? לא, כן, פרד היה המאמן שחזרתי.
כן, נכון.
אז באמת זאת הייתה השנה, אני חושב שהכי ביגרה אותי, אבל הייתי, זאת הייתה עונה מאוד מאוד קשה עבורי, כי גם לא שיחקתי מההתחלה, היה לי, עכשיו זה 5 משחקים כל עונה, וגם איך שהתחלתי קצת לשחק, פתחתי בקריית שמונה בחוץ, שבוע אחרי זה היה סכנין בבית, ואז נפצעתי לחצי שנה. הייתה עונה קשה מבחינתי, אבל גל באמת, מהרגע הראשון היה לנו חיבור, אני לא זוכר שהיינו עושים אימונים ספציפיים, אתה יודע, כל שבוע להשתפר ולהבין, אבל כשאתה מבין בראש את המשחק, רק מלדבר איתו, זה עזר לי הרבה יותר מכל אימון שהיינו עושים על הדשא, ופשוט באמת מהרגע הראשון דיברנו באמת באותה שפה, אנחנו כאילו לא הסכמנו על הכל, אבל הבנו אחד את השני בצורה מטורפת, וגם הסכמנו על רוב הדברים, זאת אומרת, אני חושב ש 99% מהדברים שדיברנו, פשוט שנינו דיברנו את אותו דבר, וזה מה שהיה מדהים. ואין ספק, אתה יודע, שהוא ליווה אותי בשלבים הקריטיים שלי להפוך לשחקן יותר מוביל בקבוצה. ורק להסתכל עליו, אתה יודע, גם זה עזר לי בהתנהלות.
אחר כך בא מרקו, ומרקו קצת מייצב את הקבוצה במשך חצי עונה ראשונה, ואחר כך גם בעונה השנייה שלו, כשמכבי כבר רצה יותר טוב לאורך כל העונה. מה בעיניך היו המהלכים המייצבים העיקריים שלו? הוא שילב כמובן את רון הרד, אופרי הרד, ושיחק עם 3 בלמים. מה עוד בעיניך היה, אולי בצד המנטלי אפילו יותר, הדברים שהוא שינה שעזרו למכבי פתאום לצאת קצת לתקופה יותר טובה?
קודם כל, לפני מה עזר למכבי, באופן אישי הוא, אתה יודע איך שהוא הגיע, הוא נתן לי להיות קפטן, והוא עזר לי באופן אישי, כי הרגשתי שאני מוכן לזה, ואני רוצה את זה, אבל גם הרגשתי שיש לי גב. מרקו ואני הרבה הרבה שנים ביחד, אתה יודע, מהנבחרת הצעירה עוד. עוד לפני רוני, דרך אגב, הייתי בכמה אימונים איתו בקבוצה הבוגרת, שנה לפני, ב-14-15. עכשיו, באופן אישי הוא נתן לי, אתה יודע, ולי זה עזר, כי הרגשתי שאני מוכן לזה. זאת אומרת, היו צריכים לתת לי, אז הוא זה שנתן לי. מבחינת מכבי, אני חושב שהוא קודם כל עיצב את הקבוצה ולא עשה המון המון שינויים. זאת אומרת שהוא לא החליף את כל הקבוצה כמו שעשו לפניו, וזה הוכיח את עצמו. זאת אומרת, יכול להיות שהיו משנים וגם היה מצליח, אני לא אומר משהו כזה, אבל אני חושב שזה שהוא לא שינה וזה הצליח, זה היה היופי. הוא הביא שחקנים משמעותיים, הוא הביא את דולב, שאתה יודע, מבחינתי הייתה בהתחלה החתמה של שחקן ישראלי מבני יהודה, אבל אחר כך זה הוכיח את עצמו לא רק במגרש, בכל המסביב, וגם במגרש, כי דולב שחקן שעבד, והוא יכול לשחק המון המון תפקידים, ואתה יודע, מבחינתי מה שיש לו ברגליים אין להרבה. וגם הוא הביא את שרי, אתה יודע ששרי זה השחקן הכי גדול ששיחקתי איתו, והוא גם, אתה יודע, אפרופו אלברמן, זאת אומרת איכשהו עזר לי להבין את המשחק, מחוץ למגרש, שרי עזר לי להבין אותו על המגרש, כי הוא כל הזמן היה במקום הנכון, והוא כל הזמן דרש את הכדור, והוא כל הזמן רצה אותו, וזה פשוט גרם לי למסור לו, אתה יודע, וזה גרם לי לשחק הרבה יותר קדימה. אז היה כמה מהלכים שמאוד עיצבו את הקבוצה, גם בפן המקצועי על המגרש, אבל גם מחוץ למגרש פתאום נהיינו הרבה יותר מאוחדים. ואני חושב שהוא הביא את זה, כי הוא עשה את הדברים בצורה פשוטה, אבל הפשוטה, אתה יודע, פשוט לפעמים הוא הרבה יותר קשה מלעשות דברים אחרת.
הזכרת את זה שמרקו גם נתן לך את תפקיד הקפטן באופן קבוע, אתה יכול לחשוף בפנינו קצת, מה עשית כקפטן שלדעתך היה חסר קודם, או מה הייתה הדרך המיוחדת שלך למלא את התפקיד הזה?
אני לא יותר מדי אוהב לדבר על מה אני עשיתי, וגם, אתה יודע, בסופו של דבר, היו דברים שאני לא עשיתי כלום, אתה יודע, גם אם אני אמרתי משהו כזה או אחר, בסוף ינקלה עשה הכל, והוא קיבל את ההחלטות. בחדר הלבשה, עברנו לפני זה עוד בחדר הבשה אחד, וזה גם היה צעד חשוב. לפני זה היה שני חדרי הלבשה, וזה היה קצת יותר קשה, אבל אני חושב שנהיינו חברים, כולנו באותו הגיל, כל הישראלים כמעט היינו באותו הגיל, אם זה שנתיים מעל או שנתיים מתחת, והיה הרבה יותר חיבור. ואני ניסיתי, אתה יודע, תמיד בדוגמה האישית שלי כן להראות איך להתנהל, ואיך צריך להתנהג במועדון, ועשיתי עוד כל מיני דברים, אני חושב בדיעבד, אבל שוב, אני רק ניסיתי לעזור, לא קיבלתי החלטה כזו או אחרת להגיד שבגלל שאני קיבלתי החלטה, אז פתאום הכל התהפך, אבל כן אני יכול להגיד שהייתי מעורב בהרבה נושאים.
היינו קרובים קצת לאליפות באותה עונה, אבל עדיין הרגיש שחסר משהו. מה לדעתך היה הדבר העיקרי שחסר? ניסיון בלזכות באליפות? או חומר שחקנים יותר טוב, סגל יותר עבה?
אני חושב שבשנה הזאת שכמעט שהיינו שם, לא היינו מספיק בוגרים לזה, ולא הצגנו, אתה יודע, עונה מושלמת של אליפות. יכולנו אולי, זה יכול להיות באיזה, אתה יודע, במזל כזה או אחר, אבל לא היינו שם עדיין. בשנה אחרי זה גם התווספו עוד כמה שחקנים, וגם אנחנו נהיינו הרבה יותר בוגרים. קבוצה שרצה כבר שנה שנייה ביחד, זאת אומרת, התחלנו את השנה השלישית ביחד, וכן ראינו שזה הולך למקום טוב, ואתה יודע, והציפיות גם היו בשמיים, ואני שמח שגם עמדנו בהם, אבל היינו הרבה הרבה יותר מוכנים כבר. וזה התחיל, אתה יודע, ברוסטוב בחוץ, שאף אחד, כולם אמרו שאין לנו, שהם הרבה יותר טובים, וזה קשה והכל, ושיחקנו שם משחק, חוץ מהתוצאה, שיחקנו גם משחק טוב מבחינתי, מאוד טוב, ואחר כך קיבלנו גם איזה קרם, ובעצם אז הכל התחיל לרוץ.
נטע, אצל מרקו שיחקת מאחורי אשכנזי ושירי, ששחקנים שחושבים מאוד קדימה, ועונה אחרי היו לידך את אבו פאני ורודריגז, ששחקנים שעושים עבודה הגנתית הרבה יותר משמעותית. אתה מרגיש שאצל מרקו הופקרת במידה מסוימת בקישור?
אני לא חושב שהופקרתי, כי גם לפעמים שחקנו חמש, ואז אתה יודע, זה היה בסדר. אבל לא היה לנו מספיק עוצמות באמצע להתמודד במשחקים הגדולים, אבל היו הרבה משחקים גם שהם לא נגד החזקות, שהיה גם כיף, אתה יודע, ששיחקנו מלא התקפה ושלטנו במשחק. כן, במשחקים גדולים היה חסר לנו עוד שחקן אגרסיבי, שגם אמרת, גם פאני הגיע וגם חוסה, והיו משחקים שגם שיחקנו רק שניים מאיתנו, והיו משחקים שבאמת שיחקנו כולנו. אני כן חושב שזה היה משהו שהיינו חייבים לעבות את הסגל, וכולם הבינו את זה. אני חושב שגם, דרך אגב, אם מרקו היה נשאר, אז זה היה קורה, היינו מביאים עוד קשה אגרסיבי לאמצע. וכמו שאמרתי, זה בדיוק ההבדל, זאת אומרת שבשנה הזאת התווספו שחקנים ולא עשו עוד פעם שינויים, זאת אומרת שבאו על מה שכבר עובד, ואני חושב שזה היה שינוי שאתה יודע, משמעותי הזה שהיה צריך לקרות.
ציינת ששיחקת בהתחלה באמת זה עם רודריגז ואבו פאני ביחד, כשהצילי הגיע אז רק שניים מכם בדרך כלל כל פעם, איזה מערך העדפת, עם שלושה קשרים חזקים באמצע, או שניים ויותר כלים בהתקפה?
אני תמיד אהבתי ששרי 10, כי הוא פשוט גרם לי, אתה יודע, לשחק הרבה יותר בין החורים, אבל היו משחקים שהם צריכים להיות הרבה יותר אגרסיביים, ופשוט, אתה יודע, גם להרוג את המשחק, וזה היה בסדר לסיטואציה הנוכחית. אבל אני חושב שבשנה, גם השנייה וגם השלישית, באליפות השנייה והשלישית, כבר שיחקנו עם שרי 10, ואני חושב שהיינו גם הרבה יותר התקפיים בשנים האלה.
אוקיי, ובאותה עונה יצא לך לשחק גם קשר אחורי, כאילו 6, יצא לך לשחק את המרכזי 8, יצא לך גם 10 כזה נגד בני יהודה, אם אתה זוכר בחזרה מהקורונה, איזה עמדה הרגשת הכי בנוח, או עד היום איזה עמדה אתה מרגיש הכי בנוח לשחק?
אני חושב שבסוף העמדה הטבעית שלי היא 6, אבל כן יש משחקים שאני גם יכול לעזור לקבוצה בתור 8, אני חושב שהשמונה היום בכדורגל, גם הכדורגל קצת השתנה מכמה שנים אחורה, הוא הרבה יותר לעומק, אתה יודע, נגיד מנצ'סטר סיטי מכניסה פתאום מגן לאמצע, ואז השמונה הוא בכלל שתי עשיריות, ברננו ובריינה, כך שהשמונה היום הוא קצת שונה מהתפקיד של לפני כמה שנים, ובגלל זה העמדה הטבעית שאני חושב שהכי נוחה לי היא 6, אבל היה גם, אתה יודע, גם כיף לשחק, לשנות עמדה, פתאום להגיע יותר קרוב לשער של היריב, ככה שגם 8 אני נהנה.
ובאותה עונה, מתי אתה מבין שיש פה משהו פוריל, שאתם אשכרה יכולים לזכות באליפות, אחרי עשור?
אני חושב שב-2-2 בבלומפילד הבנו שזה הולך למקום הזה, בפלייאוף, במשחק השני בפלייאוף, שהיה 2-0 להם, ועשינו 2-2. עד אז, אתה יודע, הייתה עונה טובה, וגם היה 8 הפרש באמצע העונה, ו8 ניצחונות ברצף. היו הרבה רגעים שהיינו חזקים, אבל אני חושב שבמשחק הזה הבנו שזה הולך למקום הזה. אז כן, אני חושב שזה היה המשחק הזה.
וכשאתם בפיגור 2-0 שם, או נגיד אחרי השוויון בקריית שמונה, למרות שאני חושב שלא שיחקת, הרגשתם שזה בורח מבין האצבעות, או שהייתם מספיק...
לא, קריית שמונה שיחקתי, והיה לה מאוד קשה. בבאר שבע לא שיחקתי, זה גם היה לי עוד קצת יותר קשה, כי ידעתי שאני לא משחק את המשחק הבא. הרגשנו את הלחץ, אתה יודע, ואני הייתי למעלה ביציע בלחץ מטורף, אבל אני שמח שהלחץ הזה ירד, שהתחלנו להפקיע מהר. כן, קריית שמונה היה משחק מאוד קשה, אני חושב לכולנו, כי כבר ראינו את זה קורה, וכבר, אתה יודע, יכול להיות שגם חשבנו יותר מדי על החגיגות בדרך חזרה, אבל בסוף זה היה הכי מתוק, כי אחרי הניצחון מול באר שבע בבית, חיפה, אתה יודע, התפוצצה, והיה טוב. זה לא בטוח, אבל אולי היה שווה לעבור את הכאב הזה מול קריית שמונה.
אבל תכניס אותנו קצת למה קורה בשבוע הזה. מה קורה ברגע שחוטפים דקה 94 שער משחקן שאני לא יודע אם משחק באיזושהי ליגה עליונה בעולם היום?
אני יכול להגיד לך שהיה שעות, היה לא קל באוטובוס בדרך חזרה, כל אחד היה מאוד מכונס, אבל הצוות היה מאוד בטוח בעצמו, והוא הראה לנו את זה מהרגע הראשון, ודרך אגב ברק הביא את זה מהשנייה הראשונה שהוא דרך בכפר גן, עם את האמונה הזאת שאני מראה לכם שהכל בסדר, אז תדעו שהכל בסדר, ובגלל זה מהאימון הבא כבר, היה לחץ, אבל לא היינו עם הראש למטה. אני חושב שזה שהוא הרים את עצמו, גרם לכולנו להרים את הראש שלנו, אבל כן, היה נסיעה לא פשוטה בדרך הביתה מקריית שמונה, לא היה משהו מטורף בשבוע הזה, היה לחץ, אתה יודע, גדול מאוד, כי לא יודע מה היה קורה אם זה לא היה קורה, כאילו אם לא היינו לוקחים אליפות, אבל הצוות מהשנייה הראשונה, כולם, כולל כולם, פשוט היו שם עבורנו כך, שלא היה רגע להוריד את הראש.
כשאתה מנתח בדיעבד וחווית גם את השנים היותר קשות של מכבי, ואחר כך גם את הפריחה ושושלת עם 3 אליפויות, מה בעיניך היה הגורם הכי משמעותי בשינוי? זה היה הניהול המקצועי של מכבי כמועדון, שפתאום אלברמן קיבל יותר ויותר תחומי השפעה, זה היה בחר כמי שהדריך את הקבוצה בפועל באליפויות האלה, או שזה היה שרי ויתר השחקנים שהגיעו, פשוט שחקנים יותר טובים, אז יש תארים.
תראה, ברור שזה היה הכל ביחד. אמרת 3 דברים מאוד מאוד משמעותיים, אם זה גל שקיבל תפקיד מאוד בכיר, ואתה יודע, עושה עד עכשיו, לוקח את כל הניהול, ועושה את זה בצורה מדהימה, אם זה ברק שבא ואתה יודע, ודרך, ומהרגע הראשון הכניס בנו אמונה שלא הייתה עד אז, ושינה לנו את המחשבה, ושינה את החשיבה להגיע למשחקים גדולים, וברור שהשחקנים יש להם חלק, אתה יודע, עצום בזה, כי הגיעו שחקנים שלפני זה לא היו במכבי, שחקנים שבאו, לא כולם באו מקבוצות גדולות, אבל כולם באו מאוד מאוד רעבים, וכולם היו בגיל הנכון, ואתה יודע, וגם מבחינתי, גם ההנהלה התחילה להיות הרבה הרבה יותר מעורבת מאז שמרקו בעצם הגיע. הם היו הרבה יותר בשטח, שזה גם בטוח גרם לדברים לקרות בצורה הרבה יותר טובה. אז זה הרבה הרבה דברים שאתה יודע, שקשה להגיד מה היה הדבר הכי חשוב. כל אחד באמת נתן את החלק שלו ונותן את החלק שלו. זאת אומרת, גם הקהל, אתה יודע, אי אפשר. אני מספר את זה, אתה יודע, שעליתי לבוגרים בשנה הזאת עם רוני, אז טלב אמר לי, אני יודע שאתה רואה מה קורה עכשיו, אתה לא מבין מה קורה פה שיש אליפות, ובאמת לא הבנתי, אתה יודע, לא הבנתי מה יכול לקרות, אבל מהאליפות הראשונה חיפה התפוצצה, אי אפשר להסביר כאילו מה, את השינוי, אתה יודע, היו פה גם מאוד מאוד רעבים, וגם שלוקחים אליפויות, אז הקהל הזה, אתה יודע, הוא יכול להגיע לגבעים מטורפים, וגם ברור שבשנים הקשות, אז היו המון אכזבות, והוא הגיע ותמך, אבל זה היה שונה, אין מה לעשות. באליפויות באמת, היה פה בליגת אלופות בכלל, היו רגעים מאוד מאוד עוצמתיים כולנו ביחד, אז זה הרבה גורמים שהשתנו, אתה יודע, לדבר הזה, וקשה להגיד משהו אחד שקרה שזהו, רק בגלל זה הגיעו השנים הטובות.
הזכרת את ההתפוצצות של העיר, יש משהו בין השחקנים שגרים בחיפה לבין השחקנים שלא גרים בחיפה, שככה קצת משתפים באמת על האווירה בעיר, על הכמויות גלים פה מהמרפסות, על הציורי קיר בכל מקום בקרמל, זה משהו שאתם מדברים עליו ביניכם השחקנים? לך בעונות האלה יצא לגור בחיפה עצמה?
כן, כן, אני לאורך כל השנים גרתי בחיפה, ובאליפות הראשונה אני חושב שרוב הסגל גם גר בחיפה, היום אני לא יודע, ולקראת גם האליפות השלישית פחות ופחות גרו בתוך העיר עצמה, כל אחד והשיקולים שלו, אבל באליפות הראשונה בטח כולנו גרנו, אני זוכר את זה כי היינו גרים בנאות פרס, כולנו באותו גיל בערך, אתה יודע, עם חברות כזאת שנפגשים, אין חוקים, זה לא אומר שאם ככה זה יותר טובים, כי גם שלא היינו באותה עיר, אז החדר הלבשה היה מאוד מאוד מחובה, גם למועדון, אתה יודע, גם השחקנים שגרו רחוק, אז כן היו מסתובבים בעיר ותמיד תורמים ומרגישים את העיר, אבל העיר התפוצצה באיזשהו שלב, ואתה יודע, זה רק נהיה יותר ויותר מטורף, והלוואי שימשיך.
אמן. טוב, אז נקפוץ פה קצת על האליפויות השנייה והשלישית, אבל אז בין לבין הייתה גם ליגת האלופות, והזכרת כבר את המשחק בית מול פריז. מתי הבנתם שאתם יכולים לעשות את זה ולהפיל לצ'מפיונס ליג? והאם ב-2-0 פיגור בבלגרד חשבתם שזה נשמט לכם בין הידיים?
אני חושב שזה התחיל להיות מאוד רציני באספה לפני אולימפיאקוס בחוץ. ברק לקח כמה שחקנים ושאל אותנו מה אתם רוצים לעשות. אתם רוצים להסתגר ולראות לאן זה הולך, או אתם רוצים ללחוץ וללכת קדימה, וכולנו אמרנו בוא נלחץ ובוא ניתן משחק טוב. ואחרי שניצחנו 4-0, באמת אז באוטובוס הייתה אווירה כבר של, אתה יודע, בחצי צחוק כזה, בחצי סטלבט, מה יקרה אם נעלה לליגת אלופות, כמה מענה, כמה זה, איזה משחקים יהיו, מי נקבל. והגרלה אחרי אולימפיאקוס, היא הייתה יותר נוחה. אתה יודע, בבית עשינו משחק גדול, ניצחנו 4-0, שם יכלנו להסתבך, היה גם רגעים שהיה מלחיץ, אבל כשקיבלנו את הכוכב, הבנו שזה הזדמנות שלא בטוח תחזור, כי התחלנו את המשחק בבית, ואמרנו תמיד, זוכר לאורך כל השנים, עומר היה אומר, בסמי הכל אפשרי, בסמי הכל אפשרי, ושמחנו שהתחלנו בבית, ואתה יודע, גם בבית התחלנו טוב, ואז היה פיגור ומהפך משום מקום, ובאמת נסענו לשם עם תחושות טובות, וברק אני חושב שזה היה, אתה יודע, זה היה מה שחסר לו גם מהפועל באר שבע להגיע לליגת אלופות, והוא מאוד מאוד היה דרוך על זה, והכין אותנו, אתה יודע, גם למנהרה וגם לועדים וגם לכל, ולא היה שם איזה אלם, ופתאום אחרי ה-2-0 ברור שהיה אלם, אתה יודע, פתאום קיבלנו שתי גולים, אין מה לעשות, אז היה גם קצת מזל. פתאום פנדל שמחתיים, ואתה יודע, אם לא מפקיעים עד המחצית, לא יודע לאן זה הולך. והפקענו לא רק, אתה יודע, גם לפני המחצית, גם ישר אחרי הפנדל, משום מקום דניאל בעט מ-30-35 מטר. אז זה היה הדרך, זאת אומרת שבמחצית השנייה כבר, אני חושב, בכוכב שיחקנו הרבה יותר טוב, וגם היינו דומיננטים, וגם יכלנו לנצח את המשחק הזה, ולהפקיע הרבה יותר קודם. אתה יודע, והסוף גם היה מתוק מאוד 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 מביתה חופשית של גול עצמי כמה דקות לפני הסיום, שגם שם כל מה שעבר לי בראש שאני בטוח שיהיה להם עוד איזה הזדמנות אחת, ואם נעבור אותה אז עלינו, ואני לא יודע אם אתם זוכרים, היה איזה קרן שבעטו שם מעל המסגרת, וברגע שעברנו את הקרן הזאת, שזה היה ממש דקות לקראת הסוף, הבנתי שאנחנו עושים את זה, וזה היה רגעים מטורפים. אתה יודע, ליגת אלופות תמיד אומר, זה משהו אם שחקן יוצא לו לחוות את זה בארץ, עם הקהל שלו, זה משהו יוצא דופן. באמת היה חצי שנה מטורפת.
רוצה רגע לחזור באמת לכדור החופשי של הצילי. היה שם עניין, מישהו מהקהל של הכוכב שרק, לא היה פאול. לא, היה כאילו, זה לא היה פאול. ודולב חזר...
לא, היה פאול, אבל כאילו היה...
היה יתרון, כן. ודולב לא שם את הכדור במקום שהיה את הפאול. הפאול היה הרבה אחורה. ואף אחד לא שם לב לזה, אף אחד לא דיבר על זה, אף אחד לא מדבר על זה, וכאילו, אתם שמתם לב לנושא הזה? כאילו שהוא שם את הכדור פשוט איפה שנוח לא
להגיד? פעם ראשונה שאתה אומר לי, אבל אני זוכר שהיה, כאילו נתנו לדולב יתרון, והוא שרה והוא שמע שריקה, אז הוא עצר, ואז הוא אמר מה, וזה וזה, והשופט נתן לנו פאול, ואתה יודע, אבל אין לי מושג איפה היה הפאול, ואני זוכר שהיה פאול, דרך אגב, לא, כאילו פאול חזק, לא היה, היה עבירה חזקה על קורנו, אם אני לא טועה.
כן, פאול.
אבל אני לא זוכר את המיקום.
ואז משחק ראשון בעצם בבתים בליסבון, ונולד הבן שלך בתזמון מושלם או לא מושלם, תגיד אתה, ויש את הברית של לני שעוד לא קיבל אפילו את שמו, ואתה איתנו בליסבון, איך מקבלים החלטה כזאת בתא המשפחתי?
אתה יודע, זו החלטה לא פשוטה, אני רק אגיד שהדו דייט היה אמור להיות על הכוכב, וכל מה שביקשנו שזה לא יהיה, כי אם נצטרך להחליט בין משחק עלייה לליגת אלופות לבין לידה, אז הייתי בוחר לידה, כי תמיד אמרנו שהלידה זה הדבר הכי חשוב, ולא יודע, ואז קיבלנו באמת החלטה אני ואשתי, אתה יודע, אנחנו בדיעבד, אנחנו מנסים לא לחשוב על זה יותר מדי, כי אתה יודע, גם לא רוצים להצטער, וגם לא יודע, אנחנו המשכנו קדימה, קיבלנו את ההחלטה הזאת, אבל הייתי בווידאו, ואתה יודע, היום עם המצב יש המון המון חיילים במסיבות אחרות שלא נמצאים ברגעים האלה, וגם בקורונה חשבנו על זה שהיו רגעים שלא, אז קיבלנו את ההחלטה המשותפת הזאת, ובאמת המשכנו קדימה מההחלטה הזאת, לא עצרנו עליה. אבל היה חשוב שזה לא יהיה בכוכב, כאילו, אתה יודע. לאורך כל הדרך התפללנו שזה לא יהיה על הכוכב.
טוב, לא שחסרות לך נקודות אצל הקהל, אבל אני בטוח שאצל לא מעט מאיתנו, זה משהו שאומר באמת הרבה על הקשר שלך למועדון.
כן, הקשר שלי עם המועדון הוא המון 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 שנים, כאילו כל, אתה יודע, כל כולי מכבי וקודם כל לעצמי, מעבר לזה שאני כמובן רוצה שגם אחרים יעריכו, אבל שאני מעריך את זה, זה הכי חשוב מבחינתי.
נטע, איך זה לשחק מול קשרים כמו וראטי, ויטיניה, פרננדס, רביו? איפה הרגשת שאנחנו מסוגלים להתמודד איתם, ואיפה הרגשת שעדיין יש פערים?
אני חושב שהמשחק שהכי הראה את הפערי רמות זה היה בנפיקה בבית, שאתה יודע שבמחצית הראשונה היה 1-1 ואנחנו נכנסים ואנחנו בודקים כמה יובנטוס פריז, ואולי נעלה מהמקום השלישי ופה ושם ואנחנו בעננים, ובאמת מחצית שנייה קיבלנו סתירה, אבל לאורך כל הדרך היה לנו כיף, לא יודע להסביר את זה, באנו לכל משחק, שיחקנו, ניסינו, האמנו, אתה יודע, גם בדבוסות, הדבוסות האלה קרו כי שיחקנו פתוח, ואני חושב שעדיף לשחק פתוח ולקחת את הריסק הזה מאשר, אתה יודע, להתגונן כל המשחק ולסבול ולהעיף כדורים ולהפסיד 1-0. וגם אני חושב שהקהל נהנה, ברור שהשתי משחקים האחרונים היו דבוסות שאתה יודע, קלקלו קצת את המסע, אבל גם הדבוסות האלה באנו ושיחקנו ובפריז בחוץ באנו ופתחנו בלחץ, ובנפיקה כבר, אתה יודע, במחצית אמרנו זה שלנו, וגם יובנטוס אחרי צום, אתה יודע, שכולם נותנים מעצמם אקסטרה, אז כך שלאורך כל המסע היה מרגש, אי אפשר להסביר את זה באמת במינים.
נעבור קצת ליפן, כי באמצע עונת האליפות השלישית של מכבי, אתה הבנת שכבר מסתדרים בלעדיך, והחלטת לעבור מזרחה, מה הכי שונה גם באוסקה וביפן בכלל, ממה שקורה פה בארץ ובכדורגל בפרט?
קודם כל, הכדורגל פה הוא קצת אחר. הלחץ של ה... לא להרבה קבוצות יש בעלים אישיים, אתה יודע, זאת אומרת פרטיים, זה הרבה חברות גדולות שמנהלות את הקבוצות, אז אין לחץ אישי. בקבוצות כולם, כולל כולם, באים ומשחקים כדורגל פתוח. ובגלל זה הקצב פה הוא הרבה הרבה יותר מהיר, כי פשוט אין בונקר, אתה יודע. וזה לא אומר שזה יותר קשה פה, יותר קשה בארץ. הליגה פשוט שונה. וזה ההבדל, אני חושב, המשמעותי. מלבד זה, אתה יודע, אני, בסופו של דבר, אני היום זר ביפן, ואני לא, אני לא מקומי שגדל במועדון ויש לו את אותה נוכחות. אז יש דברים אחרים. אני הרבה יותר, אתה יודע, מבחינת האישי, כאילו האישי שלי, אני הרבה יותר בצד האישי, לוקח את הדברים אליי, להשתפר, לנסות להיות הכי טוב. אין לי שיחות אישיות, אתה יודע, עם שחקנים, אין לי יותר מדי גיבוש של הקבוצה. יש פה את המקומים שעושים את זה. אז גם מבחינתי זה שונה מאוד בקטע הזה, אבל זה אתגר שאני חושב שהייתי צריך לקריירה שלי. אני חושב שהייתי בגיל הנכון, והזמן אני הבנתי שהזמן אף פעם לא יהיה מתאים לכולם, ובצ'סקה הבנתי שאתה יודע, בגיל 24, לפני האליפות הראשונה, שזה לא יכול לקרות, אבל אחרי זה, אתה יודע, אחרי צ'סקה, שנפצעתי גם, ולא הייתה לי עוד הזדמנות, הבנתי שבהזדמנות הבאה אני כן צריך לקחת את זה. אני חושב שההחלטה, גם למכבי בסופו של דבר, היא עברה בסדר והיא עברה חלק, ואני, אתה יודע, הכי שמח על זה בעולם. אני חושב שאם כל הצדדים מסתדרים, אז זה יותר נוח, וזה יותר בטוב, וזה נותן גם, אתה יודע, בחזור יותר כיף לחזור.
נטע, למה יפן? לא היו הצעות ממקומות אחרים, נגיד, כמו בלגיה, שזה ליגה ברמה גבוהה יותר?
אני לא בטוח שבלגיה היא ברמה יותר גבוהה, יכול להיות שכן, בגלל, אתה יודע, ליגה, לא בטוח, יש פה שחקנים צעירים יפנים שהם ברמה מאוד מאוד גבוהה, זאת ליגה מרוחקת, בזה אני מסכים, והשעות הפוכות, ואתה יודע, זה רחוק מהארץ, יותר מהמרחק במטוס, זה רחוק בשעות, וזה רחוק מהכותרות באירופה. להגיד לך שבלגיה יותר קשה, אתה יודע, זה אחרים יגידו, אני לא יודע, הליגה היפנית היא סופר קשה, נכון שיש פה גם, אתה יודע, בגלל שהמשחק מאוד מאוד מהיר, אז יש גם טעויות אישיות, כי אתה משחק בקצב מאוד מאוד גבוה, עם דופק מאוד גבוה, אבל שחקנים רצים פה 12-5, כל משחק אין קשר שלא עושה את זה, כך שזה, אתה יודע, זה משהו מאוד מאוד שונה עבורי. ולא היה טופ 5, זאת אומרת שאם היה טופ 5, אז כן, אז כנראה הייתי בוחר אחרת. טופ 5 קבוצה, אתה יודע, שרוצה אותי ונלחמת, והמאמן רוצה אותי והמועדון רוצה אותי, אבל יפן ראיתי את זה כאתגר, וזה באמת אתגר, וגם מקצועית זה אתגר מאוד מאוד לא פשוט, כי אמנם אף אחד לא יודע מה קורה פה, אבל אני חושב שהליגה פה היא מאוד טובה, והאימונים פה ברמה מאוד גבוהה. אני חושב שקיבלתי החלטה טובה, עבורי, עבור המשפחה שלי, ואני שלם איתה. כמו שאמרתי בעבר, אתה יודע, ברור שאם עכשיו איזו קבוצה מטופ 5 רוצה אותי ונלחמת עבורי, סביליה, כאלה, אז ברור שהייתי הולך. אין פה שאלה, אבל זה לא קרה, ולכן קיבלתי את ההחלטה הזאת.
טוב, נטעות אותו צריך לסיים, אז בואו נעשה אולי כל אחד עוד שאלה אחת.
אז אני אשאל, האם אתה מתכנן באיזושהי צורה, מתישהו, לחזור, ואם כן, מתי?
ברור שאני מתכנן לחזור, מתי? שאלה טובה, אתה יודע, נכון להיום, לתאריך היום, אני לא רואה את עצמי חוזר בקרוב לארץ, אבל אתה יודע, כמו שאמרתי שהמשחקים, ה-6-0 ואחר כך לקחנו גביע מאוד נזיל, אז הכל נזיל בכדורגל והכל יכול לקרות, אבל כרגע טוב לי ואני רוצה להצליח פה ולהגשים את עצמי, לחזור, ברור שאני רואה את עצמי חוזר ורואה את עצמי במכבי, אבל המתי אני לא יודע להגיד.
עד מתי, כמה יוצא לך לעקוב אחרי מכבי של היום? אתה רואה משחקים בלייב, אתה רואה מוקלט, אתה רואה תקצירים, עם מי אתה בעיקר?
אני לא רואה, אני רואה תקצירים, אבל בלייב אין סיכוי, כי זה ב-2, 3, 4 בבוקר, זה לא רלוונטי, אבל בטח אני עוקב ואני בקשר עם שחקנים שאתה יודע, חברים כבר בחיים, אז מהבחינה הזאת ברור.
נטע, אני אקח במקום השאלה, אני אתן איזה מסר. היה לך תקופות פחות טובות במכבי, גם עם החזרה מהפציעה, ואני יכול להתגאות בזה שאנחנו כעסקט, כפודקאסט, תמיד תמכנו ותמיד חשבנו שעדיין יש לך מקום מרכזי במכבי, שאתה תחזור לעצמך ושאין לנו ספק, ולראות את כל האנשים אחר כך אוכלים את הכובע, מבחינתנו כפודקאסט, זה היה פשוט אחד התענוגות הגדולות. אתה יודע, אני אשאל אותך בסוף, אני אגיד גם מה דעתי. איזה משחק אתה חושב היה הכי טוב שלך במכבי, בקריירה?
וואו, שאלה טובה. שאלה טובה. לא עולה לי משהו ספציפי אחד.
אז אני אענה במקומך. למרות שהוא היה משחק יחסית בפרופיל פחות גבוה, והוא היה לקראת הסיום. כשאני ראיתי אותך ב-5-1, בדרבי גביע עם השער ההוא מהוולה, וכל מה איך ששיחקת באותו משחק, מבחינתי, זה היה לראות את הגוף של נטע לביא משחק את הרמה של טל בני, ממש ככה.
תודה רבה, כן, זה היו, גם הפועל תל אביב היו לי משחקים טובים שזכור לי, אבל הדרבי זה היה באמת מרגש, אתה יודע, בסמי, משחקים שהרגשתי שזה לקראת העזיבה, זה היה המון המון אמוציות מהבחינה האישית, אבל ברגע שהצלחתי לנתק את זה וגם לשחק טוב, אז אתה יודע, זה היה מאוד, מאוד חשוב עבורי.
עד מתי החוזה ביפן?
חתמתי לשלוש, אני פה סיימתי שנה ראשונה. אתה יודע, מתקדמים, משתפרים, לומדים את הסביבה החדשה. אני במקום שכרגע טוב לי, ואני באמת רוצה להצליח פה, כי שנה שעברה זה פחות הלך. זהו.
המון המון תודה, המון המון תודה, המון בהצלחה, ותחזור אלינו כמה שיותר מהר.
אוהבים אתכם. תודה, נטע. תודה, תודה, חברים. ביי, ביי.
טוב, שבת שלום לכולם. היה מרגש ברמות, ממש.
מאוד, מאוד,
אני,
מאוד.
אני רק רוצה להגיד באמת גם תודה למתן וגם ליוסף וגם לדניאל שעזר לנו פה עם ההקלטה, והרבה תודה לשלום סיונוב שלפני כמעט 8 שנים פנה למתן וייסד לנו את ההסקט הזה, שאולי יותר מהכל ויותר מזה שמזהים אותי ביציע פה ושם, זה העובדה שאפשר להיפגש גם אם זה רק דרך המחשב, עם המון גיבורי ילדות וגיבורי לא ילדות שמלווים אותי לאורך השנים עם האהדה הזאת למכבי. אז שלום, מבחינתי עשית את שלך. המון המון תודה, מוזמנים להפיץ את זה כמובן, תודה על ההזנה, ומקווים לעוד 8 שנים טובות לפחות.